אתם מאזינים למרוץ לדירה עם ימית אפריאט, יועצת פיננסים ומשכנתאות ממייסדי התאחדות יועצי המשכנתאות בישראל. הפודקאסט על נדל"ן ופיננסים, תמיד בגובה העיניים.
ברוכים הבאים לפרק 91 של הפודקאסט המרוץ לדירה, איתכם שואם לוי וימית אפריאט, יועצת משכנתאות ומייסדות התאחדות יועצי המשכנתאות. היי ימית.
היי שואם, יש לך היום יום הולדת.
יש.
מזל טוב, אוהבים אותך מלא 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 ומאחלת לך את כל האושר שבעולם.
תודה רבה, איזה כיף, איזה כיף לשמוע. והיום איתנו עידו נוימן, הוא רואה חשבון וגם מתכנן פיננסי.
הלאה, מעניינים.
עידו, איזה כיף שאתה פה.
תודה שהזמנתם.
בוקר טוב.
בוקר של אור.
אז הנה 24 נפתחה, ואיתה כל מיני הטבות והקלות ושיפורים שאנשים חייבים, חייבים להכיר, כי בסוף זה הכסף שלנו ואפשר לאסוף אותו מהרצפה.
יש הרבה כסף.
אנחנו חייבים לדעת את הדברים האלה, ובשביל זה הזמנתי אותך היום לפרק, שתיתן לנו איזושהי סקירה על כל השינויים.
מעולה. אז אהלן, בוקר טוב. אז 2024 נפתחת בתרועה, ו... האמת שעדך יש שתי בשורות שהן חזקות. אחד זה שנתחיל שנייה משהו קטן יותר, התחילו עם החזרי מס, שבדרך כלל תקפים לשש שנים אחורה.
משהו קטן, החזרי מס זה משהו ענק.
אנחנו נרחיב על זה, ובעיקרון 2017 כבר אי אפשר יותר להגיש, אבל בגלל מצב המלחמה, נתנו האפשרות עד חודש מרץ להגיש החזרים עד 2017, כאילו עוד משנת 2017. והכספים האלה צוברים ריבית והצמדה, וזה נשמע קצת, אבל החזר מ-2017 שצובר לו ריבית והצמדה לאורך השנים, זה מגיע...
של איזה 4.5%, לא?
המדד פלוס 4% שבשנים האחרונות זה כבר מאוד משמעותי. אז בהחלט זה צובר עוד כסף. יש לי לקוח שאומר, אני חכה כמעט עד הקצה, אני אנצל את זה עוד קצת.
הוא צודק, זה חכם.
כן, הוא צודק, שאחרי זה רק צריך
לדוף אחריו. רק שלא יסגר לו החלון, יש לו
תוכנית חיסכון ברשות המיסים
למעשה. בדיוק,
בדיוק. הוא כאילו כבר יודע כמה, ועכשיו הוא מעכב את זה בגלל
הריבית. הוא מחכב עוד כמה שקלים, כן.
מדהים, חכם מצידו.
כן.
יפה, אז הנה שום טיפ מספר אחד. אם אתה כבר יודע שמגיע לך החזר מס, אפשר לעכב את זה עד הרגע האחרון, בינתיים נהנים מצבירת ריבית והצמדה.
ואז כן, שנבין, זה ריבית של 4-5%.
4.5% והצמדה.
והצמדה למדד.
זה המדד.
נכון, אמרו לי, אבל סתם דוגמה, משהו אבל לגבי עצמאים בניגוד לזה, שאם לעצמאים לא יכולים לעשות את זה, זאת אומרת, ולצבור יתרה מאוד גדולה במהלך השנה, ואז לקבל עליה את ההחזר, כי רשות המיסים מונעת את זה.
כי עצמאי יש לך גם מגבלה של זמן עד הגשת הדוח, בניגוד לשכיר.
עצמאי כל שנה חייב להגיש
את הדוח. כן, נכון. בהתאם לאורכות של אורי חשבון, אבל והשכיר אתה באמת לא חייב, אז בגלל זה אתה יכול לקחת את זה אחורה.
זה יתרון לשכירים.
ונכון, כעצמאי, כדי לצבור יותר מדי יתרות זכות, זה...
רשות המיסים לא
פחות, פחות.
כן, זה חשוב להגיד.
בצד החובה אין בעיה, אבל אם אתה חייב כסף זה לא בעיה, תצבור.
בעצם ניתן להגיש 6 שנים אחורה, ועכשיו בגלל המלחמה מאפשרים להגיש על 2017 שזה כבר 7 שנים אחורה יהיה.
שזה 7 שנים, באמת זה חלון הזדמנויות.
מדהים.
באמת, תכף נכנס למקרים שאני הייתי בטוח, בן אדם רוצה קשר זה, מה זה, אני אומר לו, על מה אתה מדבר איתי בכלל, אני לא חושב שמגיע לך, אין סיכוי שעשו לך טעות, אבל נבדוק, ומגיע כאילו טונות, באמת. יש יישובים שמגיעים להם, מי שגר בהם מקבל זיכוי, יש לו הנחת, זה נקרא יישוב ספר. ואז יש טבלה שמתעדכן כל שנה של מלא יישובים, בדרך כלל צפון דרום.
יישובי נגב, גליל, גולן.
נכון, בצפון הרחוק גם. וכאילו יש לך עד הכנסה מסוימת, יש לך הנחה. כאילו תשלם פחות מההכנסה. כאילו אם הרווחת 200 ומגיע לך 10%, אז תשלם, המס יחושב על 180 אלף, סתם לדוגמה. ואתה רואה אנשים שגרים, עובדים במקומות שהם גרים בהם, שזכאים להנחה, ומורדים להם מסים.
זה מטורף.
את מבינה
מה אני אומר? רגע, מה זה? משהו שהיה אמור להתעדכן אצל המעסיק, ולא התקנו כמו שצריך, ואז בעצם...
כשאתה גר ביישוב שמזכה לך, החזר מה, כאילו, מזכה לך
במעס,
נריה, או חניתה, או כל אלה שבצפון הרחוק, או בדרום למטה, אז אתה צריך לגור באותו יישוב לפחות 12 חודשים. ואז אתה הולך למועצה, בדרך כלל זה מועצה, אז אף פעם
עירייה
או משהו כזה. ואתה מוציא אישור שגרת במהלך השנה, ב-12 חודשים האחרונים, ששנת המס, באותו יישוב, ואם זה ניגשים, זה הסמכת לדוח שמגישים אותו.
אבל כשאני עובדת במקום עבודה מסוים, ומגישה לחשב שכר את התעודת זהות שלי, ורואים שמה נעריה עם כתובת, זה לא מספיק בשביל אוטומטית לקבל את הטבות המס?
יכול להיות שלא גרת שם שנה שלמה. ולא, זה לא מספיק. את צריכה
את האישור.
לא, לא, אתה צריך את האישור תושבות. אישור תושבות מהעירייה סלש מועצה.
זה לא כזה מורכב. בשביל לקבל מאות שקלים בחודש בחזרה.
עשיתי עכשיו את זה למישהו, ו... באמת עבודה של בערך שעה ורב רק לבדוק 7 שנים מלא מקומות עבודה.
שהוא החליף.
ויצא 25,000 שקל רק בגלל נקודות זיכוי.
עידו, זה כסף על הרצפה.
זה 25,000 שקל בנטו.
זאת אומרת, אם כבר באמת גלשנו לנושא הזה, זה רציתי לאחר... לא, לא, נמשיך, נכון. נמשיך אותו, ואחר כך נעבור לסקירה של 24. אז באמת, חשוב שאנשים, המאזינים ידעו, אז נתנו כבר דוגמה אחת על יישוב מזכה, שזה יישובים בצפון הגליל, מערב... עוד פעם, כל אחד שילך ויבדוק, יש רשימה שמתעדכנת גם, היא לא קבועה.
כי יש יישובים שנכנסים, יוצאים, ויש יישובים שאחוז ההטבה שבהם גם משתנה. יש יישובים שרצים שנים בגלל אותם מקורות כאילו ראשיים בדרום ובצפון. אבל...
אני יכולה לשתף באופן אישי שהבן שלי שר מאובחן בקשב, והיו לו כל מיני, כבר מגיל נורא צעיר, מגיל 3, הוא היה בגן שפתים, ועדות ועניינים, וכבר מגיל 3 אנחנו מקבלים זיכוי בגין זה, וגם זה משהו שאיזה הורה פעם אמר לי באחד, כאילו באיזשהו מפגש, ואם הוא לא היה אומר לי את זה, לא הייתי יודעת. אף אחד לא בא ואומר לך.
מספיק שהם ילדים בחינוך מיוחד, ואז הם מקבלים.
כן, אבל גם לא.
אתה צריך את האישור ועדת השמה של הביטוח הלאומי, כאילו ועדת
שמאשרת.
אבל לא חייב להיות בחינוך מיוחד, כי היום שר כבר לא בחינוך מיוחד, ועדיין יש לו כל מיני הקלות, והוא עדיין מקבל.
בדיוק. האישור תקף לאותו שלב לימודי שאותו נמצא, כלומר יסודי, זה יסודי, חטיבה, חטיבה.
צריך לחדש את זה כל שנה.
לא, זה תקף לך ל... לתקופה של הבית ספר שבו הוא נמצא. אז יסודי זה טוב לך עד סוף יסודי, חטיבה זה טוב לך עד חטיבה, ותיכון עד סוף תיכון. זה החידוש. כל מעבר מוסד לימודים שכזה.
אז הרבה הורים לא מכירים את זה.
אני רוצה שתבדוק לגרוש שלי. אני אומר, זה נורא נחמד מצדך, זה באמת יפה. ואומר לי, יש לי את כל מה שאתה צריך, דבר איתי, הכל דבר איתי מולי. אני אומר, זה עוד יותר נחמד מצדך, אבל...
אי אפשר.
אני אומר, למה את חושבת שמגיע לו, מעבר לנחמדות שלך, למה את חושבת שמגיע לך זה? הוא אומר, כי אני בטוחה שהוא לא התקן, יש לנו 3 ילדים, הוא לא התקן את הנקודות זיכוי, בגין הילדה עם הצרכים המיוחדים. 42,000 שקל על פני 6 שנים.
מדהים.
42,000 שקל. זה...
אבל רק אחד מההורים יכול לקבל את זה. זה גם.
במקרה זה הם גרושים, והוא לוקח עליו, ואז... לא, בגרושים זה שניהם. כן. כאילו שניהם יכולים לקבל את זה.
כן, כן, כן. בתא משפחתי קיים זה אחד.
היא אומרת, אני עשיתי כאילו יודעת, אני יודעת שהוא לא התקן את זה.
אז אני דואגת, כן,
זה המון.
מהמון, המון.
היא לא ימינה לסכום אפילו, היא ציפתה 5,000, 4,000 שקל, משהו חמוד.
כן.
אבל...
וגם, כמו שהתחלת להגיד, זה באמת ילדים שגם מקבלים המון טיפולים והמון...
יש איזה עלויות.
אז לא סתם מחזירים כסף.
ברור.
וזה עוד פעם, זה נחמד שהמדינה טיפה.
כן, שאף אחד לא ירגיש גם אם זה משהו לא בסדר, שהוא לוקח...
חד משמעית.
הוא נותן את זה לילד שלו בשביל לעזור לו.
זה לא משמעית.
זה מה ש... כן, יש אנשים שמרגישים לא בנוח.
אני לא מכירה אנשים שמרגישים לא בנוח לקבל כספים מביטוח לאומי שמגיע להם.
לא, אני מתכוון. כן, אבל אין להם את הכוח להיאבק.
להיאבק או להוציא את זה.
אז דיברנו על מגורים, דיברנו על לקויות למידה.
גם בחופשות לידה. ובדרך כלל, כשאישה יולדת, אז החופשת לידה כמו חוצה שנה, והיא ממשיכה אותה, ואז עובדת חלק מהשנה פה, חלק מהשנה בזה, ואז חוזרת לעבודה רציפה. ואז בדרך כלל מגיע שם איזה החזר מס.
נכון.
ואז צריך לבדוק אותו. אבל יש גם מקרים שהאישה התחילה את השנה במקום עבודה, יצאה לחופשת לידה וחזרה לאותו מקום עבודה. כלומר, באותו שנת מס, כאילו המחלקת של השכר הייתה אמורה לעשות איזו אדפטציה.
כן.
בתלוש של דצמבר. וזה לא עובד ככה. גם נשים שיצאו לחופשת לידה וחזרו לעבודה, יצאו לחופשת לידה וחזרו לעבודה באותה שנת מס, באותה שנה קלנדרית, יש מצב שעשו להם טעות במקום העבודה שלהם ומגיע להם מס.
מדהים.
מגיע להם החזר מס.
אז נשים שחזרו, שיצאו לחופשת לידה. אנשים בין עבודות.
אנשים בין עבודות.
פוטרת.
פוטרת, חלטים. אולי נגיד, שאני אסביר למה זה עובד ככה. החישוב של המס לסחירים, או בכלל, אבל אנחנו מתעסקים עכשיו בחישוב לסחירים, זה עובד חודש בחודשו ועם ראייה אחורה. זאת אומרת, ינואר זה החודש הכי קל לחשב עליו מס, כי זה החודש הראשון. הגענו לפברואר, עכשיו יש לי את ההכנסה בגין פברואר, אבל יש לי גם הכנסה מצטברת של חודשיים. אז המס ייקח בחשבון גם את החודש, גם את החודשיים. ככה כל 3 חודשים, חצי שנה, ייקח בחשבון את החודש, ובריאה כמה אני צריך לשלם, בריאה של חצי שנתית. ואז דצמבר אמור, אם אתה עובד 12 חודשים באותו מקום עבודה, אז החודש ה-12 אמור לסגור את הכל, קורה את כל השנה. זה לעובד שעובד רצוף, בלי חופשת לידה, בלי חלטים, בלי כלום. אז האנומליות פה בחישוב שלהם נובע בגלל הפערים האלה, שהמערכת, או איך שזה הוזן במערכת, אוקיי? הצורת מס שגבו עליו יותר מס בשוטף.
ואז מגיע,
אתה לא יודע את זה כבתור עובד. נכון. אומר, עבדתי בתור עובד.
הכל שקוף לגמרי, אין לו מושג.
לא, אין לו מושג.
כן.
אין מושג. אף אחד לא עושה בכוונה שוב פעם.
כן, ברור.
זה משהו שכן צריך לבדוק אותו.
מערכות כאלה שחייב לבדוק את החישובים.
וסוגי אוכלוסיות מסוימות זה עובדים שעובדים על בסיס ובונוסים, אז לפעמים שיש חודש ממש טוב, ואז הגיעו סתם ל-20,000 שקל עם הבונוסים והמחירות, ואז כן יש מס גבוה, ואז חודש אחרי זה נגדי החודש חלש. נגיד פסח, בסדר? כאילו אפריל, כי אני אומר פסח, אפריל, פסח, פחות. ואז יש מצב שהם יראו בתלוש, אפילו מס הכנסה במינוס. בגלל שאמרנו שעושים גם, כאילו עושים באותו חודש, וגם ביחס לארבע חודשים שעברו, נגיד מינואר עד אפריל. ואז בתלוש יכול שהם יראו בכלל את מס הכנסה בשלילי, כלומר, הנטו שלהם גדל, זה מראה שכאילו ההתחשבנות היא ongoing. ההתחשבנות היא ongoing. אז זה גם, אם יש איזה הפסקות או משהו שגורם לך, או לעבוד במקום עבודה אחר, או להכניס משהו, או שהמעסיק החליט שבועיים עכשיו אל תבוא כן לעבודה לתת לך, אז זה גם בגלל זה.
סיבות נוספות?
אמרנו לידה, נישואים, פיטורים,
עברות. גירושים, מזונות.
גירושים ומזונות לחלוטין. בן אדם שמשלם, זוג שמתגרש, ו... הילד נמצא בחזקת הורה אחד, וזה לא, ואין באמת כלכלה משותפת, וזה לא חזקה משותפת, אז ההורה שמשלם מזונות זכאי לעוד נקודת זיכוי בגין התשלום של הכלכלה של הילדים. זה לא פר ילד, זה פשוט כי הוא משלם את המזונות.
חייל משוחרר?
חייל משוחרר, חייל משוחרר גם זכאי, זה חיילים משוחררים... גם שדרגו להם את זה עכשיו, הם זכאים לשתי נקודות זיכוי, רק נסבר את האוזן, כל נקודת זיכוי זה בערך כמעט היום, 2,900 שקל שנתי, מבחינת הנחה במס הכנסה, זאת אומרת, אתה מקבל עוד שתי נקודות זיכוי, זה כמעט, זה בערך 5,800 שקל.
עד איזה גיל או עד איזה תקופה?
זה במשך 3 שנים אחרי השחרור, מי שעשה שחרור מלא. זאת אומרת שלבן, לבן, הוא יכול בערך להרוויח 9,000 שקל ברוטו ולא לשלם על זה מיסים, ואישה יכולה להרוויח בערך 9,700 שקל.
רגע, רגע, זה צריך לחזור על זה. חייל משוחרר שיוצא לעבוד, שירות מלא, יכול להרוויח 9,000 שקל ברוטו ולא לשלם מס הכנסה במשך 3 שנים הראשונות.
שהיום זה לא שכר מאוד גבוה.
בסדר, אבל חייל משוחרר שאולי גם ישלב כבר לימודים.
לא, ברור, ברור.
אבל תחשוב שגם המדורה, גם אם הוא ירוויח עכשיו 11, אז עד 9.
כן, אז 9 הוא פטור, ב-11 הוא ישלם משהו.
גם תחשוב, חייל משוחרר הולך לעבוד באיזושהי משרה מקביל אולי ללימודים.
נכון,
זה מאוד נחמד מקל. שהוא לא משלם מס.
ולאישה זה כבר 9,700, שזה סכומים לחייל okay. משוחרר.
כן.
גם מי שהולך למלצר.
שבנטו זה איזה 8 וחצי.
לא, ירד לו טיפה פחות בגלל רק ביטוח לאומי ומס בריאות, שלזה אין...
כן, אבל הוא גם את הפנסיה.
לא כולם מפרישים, כן, נכון. לא, מפרישים זה כן חוק, אבל יש כאלה שאומרו, קובעי בא לחודש או עבודה זמנית. יש עם זה הרבה משחקים גם עם ההפרשות עצמם.
נתת דוגמה למלצר. בוא נדבר רגע על זה, למה כדאי לחייל משוחרר, חייל חיילת, לקבל תלוש מהמעסיק, ולא בשחור, מה שנקרא, לקבל ככה רק על טיפים.
אני חושב שגם בשנים האחרונות יש יותר מגמה מצד המסעדות להוציא את הטיפים כתלוש, בגלל הכיסוי הביטוחי. בסוף ביטוח לאומי, כולם זה מוסד שאוהבים לא לשלם לו כביכול, אבל בסוף הוא חברת ביטוח, ואם קורה משהו, אז אתה לא מבוטח בחברת ביטוח.
אבל יש גם משמעות אם האדם לא משלם ביטוח לאומי בשנתיים שלוש הראשונות שלו כאזרח, משוחרר.
הביטוח לאומי, אתה באמת צריך לשלם אותו. אז אם אתה לא עובד, אז יהיה תשלום מינימלי של בערך כמעט 200 שקל לחודש, וביטוח לאומי ישלח לך את המכתב, כי הוא יודע באיזה חודשים עבדת, הוא יודע מתי לא עבדת, והמכתב גם יכול להגיע אחרי 4-5 שנים. אבל המכתב יגיע, החוב יגיע. גם מניסיון אישי, ואז אתה צריך להיזכר, רגע, איך בחודש יולי, לפני 4 שנים לא עבדתי, מה עשיתי באותו זמן? אבל כן, אבל אתה, בסוף בן אדם רוצה לדעת שהוא מסודר, ויש לו, והוא מוגן גם מבחינת זכויות סוציאליות, שיש לזה המון משמעות.
גם ברגע שאתה עובד, יש לך פנסיה, אובדן כושר עבודה.
כן, מאוד מאוד חשוב.
זה עדיף. סוציאליות, נכון.
אז בכל עבודה כדאי שיהיה תלוש, ובטח אם יש לך זיכוי במס, אז אין לך שום יתרון שלא לעשות את זה כדין וכחוק.
גם בסוף עם השחור יש גבול כמה אפשר לבזבז אותו ועל מה לבזבז אותו. אם יש בן אדם, חייל לא.
אתה לא יכול להפקיד אין סוף סטפות בחשבון בנק, כי אתכם...
אבל אם היום הצעיר רוצה עכשיו ללכת לפתוח חשבון למסחר בבורסה. משהו פשוט.
צריך להראות שיש לו.
אוקיי, הוא צריך להפקיד את הכסף איפשהו, ואז יש לו מאיפה הכסף, ואז עם הזמן זה, דברים לא יסתדרו, ככל שתרוויח יותר. אז
עולים חדשים?
עולים חדשים, זה דבר שהוא מדהים. זה מחולק לשני נקודות זמן. אלה שחזרו אחרי 6 שנים, ואלה שחזרו אחרי 10 שנים. אנשים היהודים שבאים לארץ, אז כולם מקבלים אוטומטית איזה תעודת עולה חדש. זה לא אומר שום דבר, זה פשוט, גם חזרת אחרי שנתיים, עכשיו נסעת לך בכיף שלך לתאילנד, לעבוד מתאילנד שנתיים, חזרת, תקבלי איזה תעודה כזה נורא נחמדה, אחרי שעשית ניתוק תושבות. זה לא אומר שום דבר מבחינת המיסוי, זה רק טוב בשביל משרד הקליטה. יש הטבות שונות בין מי שחזר אחרי 6 שנים ובין מי שחזר אחרי 10 שנים. מי שהיה בחול 10 שנים ומעלה, הוא ממש נחשב עולה חדש קומפלט לגמרי, הטבות של סל קליטה מטורפות והנחות, ולמעשה אי תשלום מס על כל מה שיש לך בחול במשך 10 שנים. יפה. כאילו, זה מטורף. מטורף. זה לא רק הפטור, אתה אפילו לא חייב לדווח על זה.
מדהים.
אפרופו כסף שחור, אבל אתה אפילו לא חייב עדיין לדווח על זה. אלה שהיו 6 שנים ומעלה, כלומר בין 6 ל-10, אז התקופה הזאת מתקצרת כבר ל-5 שנים, וההטבות קצת יותר נמוכות. אבל עדיין יש להם פטורים. ואז לפעמים יש זוגות, או משפחות שחוזרות ב-5-9, ב-5...
או שבכלל עושות עלייה, לא חיו פה מעולם.
לא, זה כבר עולה חדש.
עולה חדש.
זה עולה חדש, אבל יש משפחות שנסעו לרלוקיישן וחוזרות טיפה אחרי מתחת ל-6 שנים. ואז אתה שואל אותם, עוד טיפה הייתם נשארים שם, עוד ממש קצת.
יש לזה משמעויות נשואיות.
זה ההבדל בין ה-6 שנים, כן, יש לזה הבדל משמעותי.
אז גם זה, מי שברלוקיישן צריך להתייעץ עם יועץ מס ולהבין מתי נכון לחזור, יכול להיות שעל בסיס חודשיים הוא מפסיד הרבה כסף.
הוא מפסיד הרבה כסף.
אז זה חשוב, ממש.
אם יש לו בית והכל בסדר, אז קצת למתוח את זה, כן.
ממש ממש חשוב.
זה באמת מעניין.
סטודנטים?
סטודנטים זה אוכלוסייה, הם נהנים מהקטע של ה... אם זה סטודנט טרי אחרי צבא, אז יש לו דיין את השלוש שנים אחרי שירות צבאי או שירות לאומי.
אם אני עכשיו הולכת להיות סטודנטית, יש לי הקלות והטבות?
אז נורא נחמד לך, אבל את לא תקבלי...
אבל
סוף תואר יש לך. גם את זה הריחו עכשיו. ב-2023, כשאנחנו סיימנו ללמוד, אנחנו קצת עברנו את גיל 20, אז...
לא מזמן.
אז... מי שסיים ללמוד בין 2014 ל-2022, אז היה מקבל נקודת זיכוי אחת למשך שנה אחת אחרי סיום התואר או שנת ההתמחות, והיום מקבלים את זה כבר למשך 3 שנים. זה לא נשמע הרבה, זה מאוד משמעותי לבן אדם שסיים לימודים, הולך לעבוד במשך 3 שנים, מקבל עוד הנחה ממס של 3,000 שקל לשנה, שזה בערך 240 שקל לחודש, זה במצטבר, זה מאוד משמעותי. זה כספים שבאמת נשארים אצלך, זה כספים שנשארים אצלך בכיס לאורך יותר זמן.
מאוד משמעותי.
זה גם החזר על התואר למס, השקעת בתואר, אתה מקבל החזר על ההשקעה.
אז מאזינים יקרים.
אם הלכת לאוניברסיטה, לא הלכת לאיזה...
בסדר, לפחות אתה מחזיר.
בכלל ימינה לו לרייכמן.
מאזינים יקרים, תרשמו לעצמכם, החזרי מס בגין פיתורים. לידה, נישואים, גירושים, משלם מזונות, מעבר מגורים לאזור הנגב, הגליל, הגולן, חיילים משוחררים, עולים חדשים, סטודנטים וילדים עם, לקויות למידה, עם הוועדות השמה וכאלה ואחרות. ואני בטוחה שיש עוד כל מיני שלא דיברנו, לבדוק כל
זה
הזמן.
זה די
כל המסה. שנה?
זה לבדוק כל שנה.
כל שנה לבדוק.
גם המעסיקים עצמם, בן אדם עובד וחושב שהמעסיק אמור לדעת. המעסיק לא אמור לדעת, כי אתה לא הצגת בפניו את הפרטים, לא מילית את הטופס הנכון. זה שהוא יודע שאתה גר באיזה, כשיש לך זכאות, בגלל שסיימת התואר, או שאתה גר באזור מסוים, זה נחמד לו לדעת. הוא לא בא
בהכרח מעדכן.
אתה לא יושב לו על הראש, אוקיי, תביא לי את האישורים. זה עניין שלך וזכאות שלך, כבן אדם.
יש לנו אחד מהקריטריונים האלה, או בלי קשר, אם אנחנו לא מודעים, פשוט לבדוק כל שנה. גם אם לא אני לא אחד מהקריטריונים.
לא, אם גרת בתל אביב וכל החיים שלך באזור המרכז, אז אין לך את ההטבות האלה. אבל כן הטבות, אם כן עברת אבל מקומות עבודה וזה. שזה כן קרה בהרבה בשש שנים האחרונות, בייחוד עם החלטים.
יש גם משהו עם השקעות, לא? עם הפסד על השקעות?
נכון. זה אנשים שסוחרים בשוק ההון, אז יש פלטפורמות שונות. יש בנקים, יש פלטפורמות מסחר בארץ, בלי לעשות פרסומת לאף אחד, אבל תלכו בתי השקעות, תעשו בגוגל. ויש גם בחול, אוקיי. אז מי שסוחר דרך פלטפורמה מסחר בחול, בכלל לא מנקים לו שם המיסים, מה שהוא מרוויח זה שלו, מה שהוא מסיד זה שלו.
כן, אבל הוא מחזיר לארץ, צריך, הוא חייב לשלם, לא?
לא משנה איפה הכסף יושב, מסתיימת שנה, הוא צריך לדווח על זה. הוא גם רוצה לדווח על זה משתי סיבות. אחד, רווחים, אם היו רווחים אז לשלם להם את המיסים, מבלי, זה אחד, ושתיים, אם יש לו הפסדים, אז הוא רוצה לדווח עליהם, כדי שיהיה במערכת שמס הכנסה, יש את ההפסד הזה צבור, והפסדים מועברים לשנים הבאות, שאפשר לקזז אותם כנגד רווחים בשנים טובות.
נהדר.
אני אחזור רגע אחד אחורה, למה הוא כן גם רוצה לדווח על זה בעצמו? כי יש העברה, יש הסכמי העברת מידע בין הארצות שונות, כולל ישראל ורשויות המס, בין הארצות השונות, של תושבים, בצורך העניין, ישראלים שפועלים בחול, אז רשות המסים מקבלת עליהם מידע מחול. זאת אומרת, לא באמת, זה לא אם אני בחול, אף אחד לא יודע עליי. מתישהו ידוע לך, ומתישהו תקבל מכתב הביתה, אנחנו רק רוצים שתמלא את הטופס, ותגיד לנו מה יש לך. ומפה זה, זה עולה. הם לא חייבים לבוא לדפוק, אתה לא מקבל מכתב לחקירות, זה לא עובד.
ואתה שואל את האנשים על זה גם כשהם פונים עכשיו, לגבי ייעוץ מס?
עכשיו, אתה שואל אותם, מס? כי לפעמים, אני מדבר עכשיו, זה יכול פה בארץ, שבן אדם סוחר דרך בנק או דרך אחד מהבתי השקעות, אז אם היה לו, אם היה לו הפסדים, קודם הוא הפסיד ואז הוא הרוויח, אז המערכת שלהם באותה שנת מס יודעת לקזז. עכשיו, אם הוא קודם הרוויח, אז ברגע שהוא מרוויח, הבנק, לצורך העניין, נעשה את זה קל, הוא מנקל לו את המס באותו רגע. עכשיו נתחיל פעולה חדשה, אבל הפעולה היא הפסיד. על ההפסד, הבנק עכשיו, לא. הוא רק יכול לזכור אותי אם הוא הרוויח אחרי זה עוד פעם. הוא לא באמת כן. מקזז את זה אחורה. אומרים שהם אמורים שכן לעשות את זה, אבל בפועל אתה רואה שלא. ואז נוצר מצב, יש טופס שנקרא 867, שזה הריכוז השנתי של הפעולות, כמה הרווחת בכל סוג מס.
מוצאים את זה דרך בית ההשקעות או הבנק פשוט?
כן, כן, זה, אתה מורה לקבל את זה פעם בשנה, ואם לא, זה באזור האישי בדואר.
יפה.
ויש שם גם סעיף שנקרא הפסדים. עכשיו, אתה, אם לא תטפל בזה, יש לך, עצם זה שיש לך הפסדים ורווחים, זה אומר שאתה כבר יכול להגיש דוח ולקזז אותם. עכשיו, אם שילמת מס, זה מס שאתה יכול לקבל אותו בחזרה, או לפחות חלקו. אם הרווחת מיליון ויש לך הפסדים של 300,000, הבנק נגיד לצורך העניין ניקל לך מס, משהו, אתה יכול לקזז אותו, ואף אחד לא יודע מזה. גם זה לא התפקיד באמת של המערכת הבנקאית, או אותה פלטפורמה, לעשות לך את כל ההתחשבונות הזאת. היא עושה את זה אוטומטית לפי מה שאמרו לה. אמרו לה, בן אדם מרוויח, תנק את המס, מנק את המס. בן אדם יפסיד, תרשום לו הפסד, שמי פה ייקח את זה קדימה. זה באמת כאילו, לא מזמן בא אליי מישהו שכל מה שהוא עושה, זה רק את המסחר הזה, כאילו מזה הוא חי. אוקיי, ואז הוא אומר, נראה לי...
הוא בזה חופש
כלכלי. אלה שחיים בחופש, הם די בוחים כל הזמן. הם רואים קשה לי בזה וזה, אבל... אני לא צריך לקטח, עשרות אלפי שקלים, רק 2019, 20, 21, שזה הגשות דיגיטליות, כלומר, אני מגיש את זה דרך המערכת, הגענו ל-50,000 שקל, בלי לספור עד 2017 ו-18. זה באמת, זה המון המון כסף. אז בן אדם שמשחק הרבה ויש לו הרבה פעולות, אז יש בכך גם נוצרות לו הפסדים, כי זה בסוף המשחק, לא מרוויחים כל הזמן. אז זה גם מקור. עכשיו, שאתה משלבת את זה, תעשי קצת נקודות זיכוי שמגיע לו בגלל שהוא עבר עבודות.
נכון.
לא ישו.
מלא, כסף
זה
על הרצפה.
זה מצטבר בכסף על הרצפה.
ואני עכשיו... חייבת לומר, לפני שאנחנו נעבור לנושא הבא, אני רואה הרבה פעמים ברשת שיחות על זה, על איך מגישים, ולקחת איש מקצוע, לא לקחת איש מקצוע, ובאמת, הרבה פעמים לא, תעשי לבד, אני דרך המערכת, אני אגיד לך איך לעשות. אני אומרת לכל המאזינים, באמת, אני שמעתי על אנשים שעשו לבד וקיבלו דרישת תשלום מאוד מאוד גבוהה אחר כך ממס הכנסה, שהם היו חייבים כספים.
אתה צריך לבדוק את זה.
באמת, רואה חשבון או יועץ מס, שזה ההתמחות שלו, בין היתר, שהוא יודע להגיש ויודע גם לעצור במידה ויכול לצאת נזק מזה. בין 10% ל-20%, אני יודעת שגובים על זה, תלוי, זה סקאלה רחבה, אבל זה באמת סביר בין 10% ל-20% לשלם לאיש מקצוע, עבור שיעשה את זה בשבילך, אתה תישן טוב בלילה, הוא יודע, הוא לוקח גם אחריות על הבדיקה, על הכל, מבקש את כל המסמכים הרלוונטיים.
עכשיו בוא
נעשה לך טיפה. לא לחסוך בזה, נכון, עידו?
לא רק לא לחסוך, כשאומרים שבמס הכנסה יש לשכת שירות, אני אעבור ללשכת שירות, תגיד לי מה למלא. עכשיו בלשכת שירות, התפקיד שלהם זה לעזור לך איך למלא את הטופס, לא לעשות לך עכשיו אופטימיזציה של, או לחשוב האם כדאי לך או לא כדאי לך. יש את הטופס, איפה שמים אותו, בואי תמלי, נגיש אותו. שזה לא משהו רע.
אפילו לא לשאול את השאלות הנכונות.
בסוף זה עניין שהם אמורים, זה היה עזרה לאזרח. יש להם עוד עזרות, אבל כאילו, הם דווקא הגדילו ראש בשנה האחרונה, והתחילו לשלוח מכתבים לאנשים, שבמערכת קופץ להם שיכול להיות שהם זכאים להחזר מס, ואז הוא שולחים לבן אדם, לך תבדוק. הם לא אומרים לו כמה, אבל אומרים לו, יש מצב, תלך תבדוק.
ואז כדי הולכת לרוץ מס?
האמת שזה שינוי מאוד, זה שינוי מהותי, כאילו הם מטרים לאנשים, ויוצא החזר מס. הם לא סתם שולחים את המכתב.
יפה מאוד.
אבל למה כן ללכת שני מישהו? קודם כל, אתה רוצה לבדוק, כמו שאת אומרת, אולי אני חייב להם כסף, כי עבדתי בשלוש מקומות, וכל אחד ניקה לי, ואולי כל אחד ניקה לי יותר, כאילו, או פחות מדי, ואז אני עדיין חייב. וגם, מה אני עושה אם יש לי החזר מס בשנה אחת, ובשנה העוקבת יש לי חוב מס, ובשנה אחרי זה יש לי עוד פעם החזר מס? אוקיי? אז מה אני עושה? אז אתה צריך לדעת את החשיפה שלך, אם אני מגיש רק על השנה הראשונה, אני מגיש על 3 שנים, או אני מגיש על הראשונה, על השנים הראשונה והשלישית, ואני לא מגיש על השנייה. עכשיו, מה זה אומר? זה סוג של חשיפה. כי יכול להיות שזה ייקלט ותקבל רק החזר, ויכול להיות שיבוא מס הכנסה, רגע, על 2021 ו-2023 אתה רוצה החזר, 2022 לא הגשת, אז בוא תגיש לי, סתם בשביל שיהיה לי רצף.
כן.
שיהיה לי רצף הגשות, זה הכל, ואני, מה ששלך, שלך. אבל אז אם יש חובה עכשיו, זה גם יכול להתכזז.
כן.
או בסוף, לשלם.
לעזר באנשי מקצוע, נקודה.
אז אני רוצה לספר, לפני שזה היה ממש פופולרי להשתמש בהחזרי מס, לא בגלל שרציתי לחסוך, חשבתי שאני יכול לעשות את זה לבד, הגשתי פעם את זה לבד, קיבלתי החזר,
כן.
אבל זה היה סופר מסובך למלא את זה. סופר מסובך, יש שם בון סעיפים, וכל דבר שאלתי וכל דבר בדקתי, לקח לי הרבה זמן, ועדיין לא הייתי בטוח שקיבלתי את כל הכסף, זה היה לפני, לא יודע, 15 שנה, שרק השתחררתי.
נכון, קיבלת.
כן, אני חושבת שהמאזינים הקבועים יודעים שאני בעד לעזר באנשי מקצוע, ואני נעזרת, כן.
אני אומר דווקא, זה היה סופר מסובך, וכנראה שהיה עדיף לי לקחת...
בוודאי.
ויש בזה המון סעיפים בטופס, ועשו את זה כל כך מסובך שאנשים לא ידעו איך לבקר. כאילו ככה אני חושב.
כן. טוב, אז בוא נעבור ל-2024.
2024. אז בוא נתחיל מהקטע הכיפי שהגדילו את התקרה להפקדה לקרן השתלמות לעצמאים.
כיף, תענוג.
זה היה כבר 20,520 שקל ל-2024, ואני זוכר שפעם זה היה באזור, זוכר 15,000, 16,000.
כן, רק שיש גם דיבורים על כך שתכף ייקחו לנו את הטבת המס של...
עכשיו, אבל זה 20,500 שקל לשנה. זה המון. זה באמת כבר המון כסף.
וזה בדיוק מה שדיברנו, זה מייצר את הפיתוי לפתוח עוסק פטור ולעשות... להכניס עוד איזה משהו.
להכניס את זה, לפתוח, נכון, זה בהחלט...
והטבת הזהב, אם אתם שכירים שיש לכם קרן השתלמות, ואתם יכולים לפתוח תיק עצמאי ולקבל שתי קרנות השתלמות, אחד בעוסק...
שלא פתורות, שלא קשורות אחת לשנייה.
אז זה, עכשיו תסביר על זה.
נרחיב רגע מה הביא 2024 לעניין העוסקים הפטורים, ואז אני משלים בדיוק עם הקרן השתלמות, כי גם דיברנו על זה מקודם, אז ב-2024 למעשה קלו על העוסקים הפטורים, עד עכשיו היה עוסק פטור, זה אומר שהוא פטור לעניין מע"מ, הוא לא פטור לעניין מס הכנסה, שזה נורא חשוב, שאנשים ישמעו את זה שוב ושוב, כי זה...
תחזור.
כן, לא פטורים לעניין מס הכנסה, זה משלמים, פטור לעניין מע"מ. זה אומר, מה זה אומר שפעם בשנה אתם מדווחים על המחזור, וזה הקשר שלכם עם מע"מ. ככה הוא מפקח שאתם עדיין מתחת לתקרה. בשנת 2023 התקרה הייתה בערך המחזור של העסק, כלומר סך כל הכנסות, עמדו לה בערך 108,000 שקל, וזהו, זה היה כאילו, והיית מגיש דוח רגיל. מ-2024, הגדילו את המחזור ל-120,000 שקל, שזה זה המון, ובנוסף אפשרו לעסק, הם יפתחו את זה, הם יפתחו את הטכני, את כל הקטע הטכני יותר מאוחר, אבל עוסק, שהוא עוסק פטור, ואין לו כמעט למעשה הוצאות, בדיוק, נתקח לדוגמה סתם דולה, אוקיי, ש... היא לא סוחרת מקום, אין לה מנויים, אין לה
כדי הצעות. היא באה ליולדת, מלווה אותה בלידה.
בדיוק, יש לה בנת
נלוח נסות. נניח יש לה שיווק 1,000-2,000 שקל.
נגיד, אבל אין לה באמת הוצאות שמקטינות את ההכנסה. אז העסקים האלה יכולים לדרוש אוטומטית 30% כהוצאה. כלומר, אם הגענו סתם ל-110,000 או ל-100,000, ואז לסמן, אני מדורש את המסלול של 30% הוצאה אוטומטית.
זה מטורף.
זה מטורף, ואז הרווח מחושב לפי 70,000, אבל אתה לא יכול לבקש להקטין בשום צורה אחרת. זה יהיה הרווח שלך לצורכי מס. ואז מפה יהיה את הנקודות זיכוי, מה שמגיע לך וכל זה.
ואז יוצא שהרבה אנשים לא ישלמו מס הכנסה בכלל, שזה מדהים.
ישלמו פחות, כן.
רגע, יש פה אפילו עוד סוגיה, עוד יותר מטורפת. אם אתם מרוויחים הרבה בעבודה השכירה, וזה ההכנסה הנוספת שלכם כעוסק פטור, ההטבה שלכם, ה-30%, הם כמעט בגובה המס השולי שלך, שזה המון. כאילו קיבלת פה המון המון כסף.
כן, אבל מה שאתה אומר צריך להיזהר, זה רק למראית עין. אם באתי עכשיו, אתה אומר, אם אני שכיר שמרוויח הרבה, אני אפצל את זה משכורת ועוסק פטור.
לא. שכיר שמרוויח הרבה, יש לו עוד עוסק פטור, עוד הכנסה.
אז יש לו עוד מרווח, נשימה,
בדיוק,
גם מע"מ, גם מס הכנסה.
ה-30% האלה, המשמעות שלהם היא מאוד גדולה.
אז בעצם כל המהלך הזה, בכדי לעודד אנשים להביא עוד כסף, לעסוק בעוד משהו בנוסף.
להרחיב את מעגל העבודה, ולהרחיב את מעגל ה... את המעגל הכלכלי, את מעגל הכסף, כדי שאנשים יתחילו יותר לעבוד, יותר ייצרו, ואז בהמשך גם יהיה יותר מיסים.
כי גם על בסיס זה, הרבה פעמים אנשים רוצים לעשות עוד משהו בנוסף לעבודת המסחירה, והם מפחדים, מה המיסויית, אולי אני זה, ועכשיו באים להקל, רק עוד פעם, זה עניין של ידע, לדעת לגשת לזה.
נכון.
לקבל הכוונה נכונה לזה.
נכון.
וללכת להכין עוגות, או להיות דולה, או לעשות עוד עבודה נוספת, בכיף, בענה, בלי לפחד שזה...
בלי לפחד ש...
שיהיה איזה אירוע מס מזה.
פה. תמיד אפשר לבדוק גם במהלך השנה אם באמת היו הוצאות, אז אם עדיף לי לדרוש הוצאות או לקחת, יותר לקחת את המסלול עם ההטבה הזאת של לדרוש 30% הוצאות באופן אוטומטי. אבל כן, זה מאפשר פתאום, זה פותח הרבה אנשים קצת, זה מוריד מהם את הפחד הזה של איך אני מתנהל בתוך הדבר הזה.
יפה, אז המאזינים גם פה יכולים לקחת ולחשוב אם הם רוצים להקים איזשהו עסק רגע עם הכנסות עד תקרה של 120,000, יהיה להם זיכוי אוטומטי, וזה בהחלט יכול ככה...
בתנאי שאין להם כמעט הוצאות, כן. זה השיקול, ואז מפה נחזור למה ששלום אמר, ואז כבתור עצמאי אתה באמת יכול ללכת ולפתוח עוד קרן השתלמות כעצמאי.
עצמאי שהוא שכיר, כן.
כאילו, כעצמאי, כתיק נפרד, זה לא משנה.
בקשר עצמאי יכול לפתוח עוד קרן השתלמות, אבל אם יש שכיר שיש לו קרן השתלמות, ויש לו תיק עצמאי, אז הוא יכול גם שתי קרנות, שזה בערך, כן, זה יכול להיות איזה 30 או 40.
אתה מדבר על 35,000 שקל, זה יותר מ-35,000
שקל. כאילו, אם יש לו את הפרשה של המקסימום.
זה 1,000 שקל לשנה, נכון.
שזה מטורף, וכל זה פטור ממס רווחון?
ממס רווחון.
שזה מטורף.
זה מטורף.
נכון, זה נורא מעניין
שדווקא התקרה של העצמאים היא זאת שמוצמדת כל שנה, וההפקדות של השכירים היא נשארת סכום קבוע כבר המון שנים, 15,721, וזה לא צמוד לכלום.
מעניין שלמה זה לא עולה.
נכון, מעניין למה זה לא עולה באמת. למה על זה לא מתווכחים, אני רוצה גם על זה הצמדה למדד, עבור כל אוכלוסיית
השכירים. ההסתדרות לא עושה את העבודה שלה.
לא, היא עושה, אבל כנראה היא נלחמת גם על דברים אחרים, אז משהו כל שנה צריך לוותר עליו.
אוקיי, עוד חידוש ש-2024 הביא איתו, שזה כבר אפילו מ-23, זה נקודות זיכוי להורים, נכון?
עוד נקודת זיכוי, באמת עשו עם זה משחק, בשנים האחרונות זה גם למה חשוב לבדוק את הקטע של נקודות זיכוי, שגם כל העובדים השכירים גם מילאו נכון בטופס שלהם ב-101 כל שנה, שעד לא מזמן גבר לא היה מקבל את הנקודות זיכוי עד גיל 6 של הילד, וזהו, אישה כמובן מקבלת דוח עד גיל 18. ואז הרחיבו את זה שגם הגבר יהיה זכאי עד גיל 12 של הילד.
פר ילד. מתי הרחיבו את זה?
ועכשיו הרחיבו את זה עוד שנה קודמת, לעכשיו גם עד גיל 18.
יפה.
כן, זה מאוד יפה. עכשיו, אתה אומר, כל נקודות זיכוי, איפה פה המיסים? אז אל תדאגו, מס הכנסה הוא מקבל מיסים יפה מאוד, אבל לא, מה זה מס הכנסה? בסוף זה קופת המדינה שבסוף כולנו חיים ממנה, בצורה כזו או אחרת, אבל, או איתה. אבל זה בהחלט, בסוף, כמו שדיברנו בינינו, זה כסף שלמעשה אנחנו לא מרגישים שאנחנו חוסכים אותו, כי אנחנו לא שמים אותו בצד בזה פיקדון או בקרן כספית או whatever, אבל נשארנו יותר שנייה בנטו. ואיתו צריך לדעת לשמור על נטו שהיה מקודם, ועל הנטו החדש שנוצר לי, והנה יש עוד חיסכון.
זה יפה מאוד. אז בדיוק, גילית עכשיו שהמדינה נתנה לך נקודות נוספות, וזה בא לידי ביטוי ב-300 שקלים בחודש בשכר, סתם לא בדיוק.
כן.
שים את ה-300 שקלים האלה בצד, בחיסכון. אל תביא אותם לעוד...
לעוד מסעדה.
לחם וכן, בדיוק. שים אותם. קיבלת משהו?
אם אתה יכול.
אתה רגיל לחיות בלעדי ה-300 שקלים האלה? אתה ואשתך זה 600 שקלים.
נכון. זה
חיסכון מטורף. לילדים, חיסכון לעצמכם, תשתמשו בכספים האלה בחוכמה. אז להיות במודעות, ולא שלא לתת לזה להיבלה. להגיד, אוקיי, קיבלתי כמו פרס עכשיו, הטבה מהמדינה, בוא נשקיע את זה גם. מאוד חשוב לשים לב לדברים האלה, ולא לקחת את המובן מאליו.
זה מצטבר, אנשים מזלזלים בזה. נכון. אני אספר לך סיפור אישי, לפני, ב-2012 בערך, גרנו בדירת 3 חדרים בחולון, ושם גידלנו 3 ילדים, זה קטע מדלים. ואז אשתי אומרת, מאוד נכנסים 200 שקל בצד. אני אומר, איזה 200 שקל, זה חנוכים, אנחנו מצליחים, וזה. נוצאים 200 שקל. אחרי, לא צריך להגיד, אחרי 10 שנים, לא, אני לא בודק את זה בכלל, לא מסתכל, אני רק רואה את זה. כן. זה יורד לי עם ההצמדה למדד, אז זה כל שנה קצת עולה לי גם. ואני לא מסתכל על זה. ואתה מסתכל אחרי 10 שנים, אתה רואה כאילו סכום, משהו, אתה מגיע כמעט 30,000 שקל.
כן.
על ה-200 שקל כל חודש.
אבל יש לי מאז שהילדים נולדו, לכל אחד יש קופה. להרל שהוא בן 12 יש כבר 50,000 שקל. לשר יש, כן, וזה רק בחיסכון של ה-200, ויש עוד חיסכון לכל ילד. הילד יגיע לגיל 18, 21, עם 100,000 שקל. ריבית דריבית, תשואות, קל.
רק צריך לחסום לו. והכל צריך לחסום.
עדיף במנהל, הם קטנים.
כן.
תמיד עדיף.
כן, בהחלט.
היה לי פעם שיחה עם מישהו במשרד, בן 75. הוא אומר לי, אני 100% מניות. אני אומר, אתה בן 75. אומר לי, נכון, אבל אני מאמין בזה, זה מה שאני עושה כל החיים. אז אם הצלחתי כל החיים, אז גם בגיל 75 כנראה זה יהיה לי טוב.
לא, אסור לזלזל בחיסכון של כל סכום שאפשר, באמת, כל אחד בהתאם ליכולות שלו, לשים בצד הפקדות, זה...
זה פתאום גם מסתבר, לעוד חופשה בשנה, עוד זה...
כל מטרה שאתה רוצה.
אנחנו עכשיו, האמצעית שלי היא בת מצווה עוד מעט, אז התחלנו לברר מקומות, שזה... מתחילים מ-11,500 שקל. מתחיל איתי מ-11,500, זה הזיה.
עוד חידוש שהביא איתו 2024.
עוד חידוש שהביא אותו ב-24.
פתור תקרת השכרת דירה למגורים. יש לנו מלא משקיעים שמאזינים.
האמת שזה הופך להיות קיקר רציני, באמת.
בוא נרחיב על זה, זה מעניין.
התקרה עלתה כבר קרוב ל-5,700. יפה. זה, זה, וואו, זה מטורף.
זה היה 5,100?
זה היה 5,000, כאילו 5,400, ואז 5,100, זה כאילו התקרות ומה שעשתה קביצה, וזה כבתור משקיע נדלן, שאתה פתאום מתחיל באמת, כל המיקוחים האלה, שוק ההון, אז אתה, רגע, יש לי באמת, המיסוי פה הוא, יש לו משקל, שאתה מסתכל על כל התמונה לטווח של 5 או 10 שנים קדימה, שזה מטורף. באמת.
תרחיב רגע, גם יש עניין...
ויש גם עניין של עשו גם את האפשרות, כיזו, עם מי שמזכיר, מי שסוחר ומזכיר.
לי זה היה כאילו אמור להיות מובן מאליו. אם אני סוחרת דירה ב-5,000 שקלים, ומזכירה דירה ב-5,000, אז בתפיסה שלי, ב-common sense שלי, אני לא אמורה לשלם מס.
אז אני אגלה לך משהו.
אבל לא, היית סוחר ומזכיר ומקבל משלם מס.
לא, אני
אגלה
לך משהו.
הם לא קצזים.
אז עכשיו יש שינוי.
רגע, רגע, יש שדרוג למה שהיה, זה לא באמת שינוי. כי קודם כן יכול לקזז אם הייתה לך סיבה למה את מזכירה וסוחרת. אוקיי, זה גם יכול להיות דרך אגב באותה עיר, אבל הייתה לך סיבה.
אוקיי.
אוקיי? סיבה מוצדקת.
שהדירה זה... לא מתאימה לצרכים שלי.
לצרכים המיוחדים, כי זה יותר קרוב לבן משפחה חולה שאני חייב להיות בו זקוק. אני חייב
ואיך
להיות
מוכיחים?
זה... את... לפי הסיפור, אתה מספר את סיפור. בסוף כן. יש הסמכתות לסיפור
אוקיי.
הזה. אוקיי. עכשיו, וזאת, או אם היית עוברת,
אפשר לקבל על זה זיכוי
40,
גם?
40 או 60 קילומטר, בגלל מקום העבודה נגיד, אז גם היית מסכות אוקיי. במזכרה ויכולת לקזז.
עידו, שילמתי 6 שנים מס על, ולא ידעתי את זה. אני עכשיו יכולה לקבל על זה זיכוי?
על מה שילמת 6 שנים?
על זה שהזכרתי דירה במעל 5,000 שקלים, ולא ידעתי את כל הסיפור הזה. אפשר לקבל החזר?
שאלה מעולה. באמת.
לא התנסית?
בזה עוד לא.
אז יאללה, מאזין שמקשיב, יש לו סיבה טובה שהוא לא גר בנכס.
אבל סיבה אמיתית, לא סיבת סיפור, סיבה אמיתית לסיבה הזאת. נפתח סוגריים, באמת, את אומרת, בגלל מקום עבודה, נעשה שנייה אחרי זה הוצאות לסחיר, שיכול לנקות הוצאות מהמשכורת שלו. עכשיו, אז מה שעשו למעשה במס הכנסה, אז אין יותר את ההתניה שיהיה לך סיבה. אם יש לך דירה יחידה, שאת מזכירה, ואת סוחרת כנגד דירה, עכשיו את יכולה לקזז עד 75,000 שקל לשנה. ואם יש עוד רווח כתוצאה מזה, אז זה ייכנס למסלול של 10% מס. לצורך העניין, אם אחרי קיזוז נוצר עוד 10,000 שקל או 12,000 שקל, אז זה נכנס למסלול של 10%, ורק על זה משלמים עוד 1,200 שקל.
בוא נדבר מספרים. 5,700 בחודש שכירות, אני מקבלת.
מקבלת.
12 חודשים, זה 68,400.
אמת.
במקביל אני סוחרת ב...
4,000.
יפה.
בוא נעשה את זה ככה, סבבה.
כן. אז מה?
בוא נעשה את זה קצת. אתה עדיין בקטע, רגע, אתה עדיין בקטע של הפטור, אז לא כזה אכפת לך.
למה פתור?
אבל אוקיי, סבל, הלכת.
לא עושה לא פתור,
עדיין
לעסק.
בתקרה. כן. זה באמת, האמת בסוף זה לא באמת עניין של כיזוז. עכשיו, זה עניין של אם את מזכירה נגיד ב-10,000, נעשה את זה ככה.
כן.
לא ב-5,700, כן. מזכירה ב-10,000, ואחרת לגור באיזה בית קטן פה באורנית, וזה זה, ואת משלמת 6, אוקיי? 6,000. הגיוני, לא יודע, נגרי. ואז נוצר עכשיו 4,000 שקל לחודש רווח.
כן.
אחרי כיזוזים, אוקיי? כן. אז רק על 4,000 את תשלמי 10% מס.
אוקיי, לא על ה-10,000.
לא על הכל.
על הפער, נכון. יפה. אוקיי, חידוש מעניין.
נכון.
ואז גם שם יש איזושהי בחירה, נכון? איך לשלם את המס? יש 10%?
רגע,
או...
לא. אם את הולכת למסלול של הכיזוי, זה רק מסלול של 10%.
אוקיי, יפה. אז הרווחתי 40,000, 4,000 היא הולך למדינה באותה שנה.
כן. נכון, בדיוק, כן, כן.
ומה האפשרות השנייה אם אני לא עושה את הכיזוז הזה?
אז יש 3 מסלולים, שזה או להשתמש בתקרה, עם ה-5,700 שקל זה התקרה שלי, בעיקרון כל שקל מעבר, עכשיו נכנס לי למסלול אישי, למסלול מס ברמה אישית, מינימום 31%, אבל התקרה הזאת היא יורדת ככל שאת עוברת אותה. כלומר, כל שקל שאת עוברת אותה, 5,701, מוריד לי את התקרה ל-5,699. אם את מקבלת 6,700, נעשה את זה קל, ואת רוצה את המסלול של התקרה, של המסלול של הפטור, אז התקרה יורדת להיות 4,700. ואז 2,000 שקל את משלמת עליהם מיסים.
אוקיי.
אז ברגע שאת מגיעה כבר ל-5,700 כפול 2, אז אין יותר תקרה ומשלמת על הכל מס. עכשיו, בן אדם שיש לו דירה אחת, או 2, או 3, צריך כל שנה לראות איזה מסלול מס יותר מיטיב לו, או ה-10%, התקרה, או אם היה לו באותה שנה פתאום הוצאות מאוד גדולות בגין הדירה. אז הוא יכול ללכת לפי מיסוי אישי.
זה מה שרציתי לשאול, על הוצאות.
הרבה, פתאום, לא יודע, עוד עורך דין בגלל שכירות, הוא צריך לשפץ, whatever.
כל התכנון הזה שווה מלא כסף.
תקשיבו, מחזיק מעל שתי דירות צריך ייעוץ מס.
יש
בדירה אחת, אם זה דירה,
אם גם מי שמרוויח דירה שמקבל עליה הרבה כסף או יחידת דיור, יש כאלה שיעזבי דירה, יש כאלה עם יחידות דיור כאלה שיש להם בבית.
כן.
זה כן, אתה צריך כאילו כל שנה להסתכל על זה ולראות איפה שנה יותר כדאי לך, כי זה באמת הרבה כסף.
וואו, אז אתה צריך לשמור הוצאות ואפשר להזדקות עליהן. כל אינסטלטור שהיה, כל שיפוץ, כל צבע, הכל.
נכון, אבל ואז לראות בסוף כמה כבר יוצא לך לשלם על אינסטלטור, תיקון מזגנים וזה בשנה אחת, לא יודע. אמא שלי על הדירה 30 שנה, יום אחד נפל קיור בשירותים של הדיירים. נפל, טק, אוקיי, צריך לעשות שיפוץ, זה משהו מסיבי. אבל באופן עקרוני, הדירות רצות אולי פה ושם. אז אם זה פה ושם, זה באמת, זה כסף קטן, זה באמת בקטנה. אז ממש כל מקרה לגופו, וכל דירה לגופה, כי אני יכול בדירה אחת במסלול אחד, ודירה אחרת במסלול אחר. כי יש אחד שיש לו, שהוא מזכיר סתם ב-6,000, ועוד איזה דירה קטנה שהוא מזכיר ב-3,000, ואז הוא צריך להיות איפה יותר שווה לו. סתם דוגמה.
חשוב.
ורגע, נחזור רגע לעניין השכירים והחזרי מס. מי ששכיר ויש לו הוצאות מסוימות, הוא יכול לדרוש אותם ולקבל עליהם החזר מס, אז עזבי את כל היתר נקודות זיכוי, כי הוצאות. אז אם הוא רוצה להיות שייך לאיגוד מסוים, שהמעסיק לא משלם עבורו, והוא צריך את זה בגלל המקצוע, אז משהו משלם לאותו איגוד, זה הוצאה מוכרת לו, ואז הוא מגיש החזר מס, וזה יורד לו מההכנסה. אם הוא היה צריך קורס מסוים כדי לשמר על הקיים שלו, כדי לשמר על הרמה המקצועית שלו ועל הידע שלו, וזה באמת נדרש, זה מוכר לו כבתור הוצאה.
אפילו גם אם הוא לקח, סתם דוגמה, אפילו מישהו לקח קורס מקצועי מסוים, הוא גם יכול להכיר בזה, לא?
יש פה הבחנה בין האם שיפרת את העמדה שלך, האם הגעת, כאילו, האם זה לשמור על הקיים או שדרוג, אוקיי?
וואלה.
עכשיו, זה בעולם של, אולי בעניין של עולם מקצועי, עובדים פועלים מקצועיים, אולי זה יותר מובן, מה אני צריך כדי לשמר על היכולת המקצועית ומה אני צריך לשדרג. עכשיו תיקח אבל עובד הייטק. איפה הגבול שלי בין לשמור על היכולת המקצועית שלי לבין לשדרג את עצמי?
מה זה משנה? שזה הכל... אם הוא משדרג או שומר על היכולת המקצועית?
כי אם אני עכשיו, זה כמו תואר שני, תואר שני לא, זה כאילו שדרגתי את עצמי, אז זה לא, זה לא נחשב כבר בתורצה מוכרת. אבל אם פתאום בא עובד הייטק, אני צריך את הקורס הזה, את הקורס הזה כדי לשמר. איפה הקו הדק בהגדרות תפקיד שכולם כל הזמן זזים
אצל היועץ מס והרואה חשבון שמלווה אותך?
נכון, לא, עמית, זה נכון מאוד.
כן, אבל הרואה חשבון יכול להתווכח על זה, לא?
אלה מקרים שאתה יודע מראש, שאתה אומר גם לבן אדם, תיקח בחשבון או אחד שלא יקבלו את זה, או שעכשיו ייפתח פה שיח, וזה לא מובהק. אין פה מובהקות.
כן, לפעמים שאתה מתעקש ומסביר למה זה חשוב לך.
אז זה גם בסוף על מול מי אתה.
עידו, כמה טלפונים מפוחדים ומבועלים אתה מקבל מאנשים שמקבלים פתאום מכתב של לעשות הצהרת הון?
הרבה.
אז בוא נוריד את הפאניקה סביב זה ונסביר.
באמת.
כל העצמאים באיזשהו שלב יקבלו.
זה בהתחלה. day one, אתה פותח עסק, day two, אתה מקבל מכתב הביתה.
עוסק פטור, מורשה, חברה בע"מ, מקבלים.
רק אתה מקבל. ברוך הבא לעולם.
אז בוא נוריד את הפאניקה סביב זה ונסביר מה זה אומר.
וזה לא קורה בשכר דירה השוטף, זה גם חשוב להעביר את זה עם רואה חשבון.
ורגע, מה שהכי חשוב לגבי זה, אל תעזו למלא את זה לבד. אם אמרנו את ההחזר מס, אל תעזו.
אז הנה, עידו יסבר על זה.
אני אומר, אל תעזו, כי זה כל כך כל כך מורכב ולוקח כל כך הרבה דברים, הם שוכחים חלילה איזשהו משהו שקניתם.
רגע, אבל אני רציתי שעידו יוריד את הפאניקה ואתה מעלה אותה.
היא בסטרס, היא בסטרס. אולי שכחתי אותו. אצל הכוח.
אני אגיד לך את זה הפאניקה. שאל תעזו למלא את זה לבד. אני אומר, אני מבין קצת בפינן, אל תעזו.
אוקיי.
זה מה שחשוב להגיד.
האמת, הצהרת הון הראשונה שמס הכנסה מבקש, נפריד את זה רגע לבין אנשים שפתחו תיקים ואנשים שלא פתחו תיק. אז בן אדם שפתח תיק, אז אוטומטית מס הכנסה רוצה לדעת מה המצב שלך היום. זה הכל, אני רק באמת רוצה לדעת, לשים לעצמי אינפוט במערכת, אולי לראות איפה שזה סביר. האח הגדול, אם את הולכת גם כולם מרצדס או BMW או לקסוס וכל אחד מהמותג, אאודי, נשווה עכשיו את כולם, אז הם אוטומטית מדווחים למס הכנסה. הם מדווחים למס הכנסה.
לא, אין יותר.
ברור, אם קנית דבר כזה, יש פה איזה סמל סטטוס.
כן, אבל זה שהם מדווחים זה אתה.
לא ידעתי.
זה לא אתה, אוקיי. עכשיו, אז יכול שסתם תקבל כי קנית מרצדס ולא יודע. אבל בסוף הצהרת הון באמת לעסק נודע לסטטוס של מה שיש לך. עכשיו, מפה אנחנו נתחיל להשוות, אוקיי? אז זה בעצם הבסיס להצהרת הון השנייה כשתהיה. יכולה להיות אחרי שנתיים, יכולה להיות אחרי 5 שנים, אחרי 10, יכולה לעבוד מלא זמן. אבל מה שמס הכנסה רוצה להראות, אוקיי, ביום X אמרת שזה מצבת הנכסים וההתחייבויות שלך. זה כמה כסף, זה כמה כסף אתה חייב, אוקיי. כשנבוא לדבר איתך עוד פעם, אני רוצה לראות שמאותו יום, בצירוף כל הרווחים שלך לאורך השנים שאתה דיווחת עליהם, אני מגיע לאותה מצבת נכס, בערך לאותה מצבה, לסך הכל הכסף שיש לך. בערך. אני יודע שיש לך הוצאות, אני יודע שאתה לקחת הוצאות בשוק ההון, אני יודע שיש הוצאות מחיה, יש טבלות מחיה או טבלות הוצאה, אני יודע בערך איפה אתה אמור להיות, אוקיי? הדיוק הוא עכשיו בכמה אני רוצה להיכנס. אבל, ואז אם יש לי פערים גדולים מדי, אז בוא תסביר. עכשיו, תחשבי, בא עוסק פתור, קטנצ'יק, עשיתי, פתחתי, עשיתי עוגות, אוקיי? זהו, עכשיו, אחרי שנה, מה היה לי בהצהרתון? כלום, אוש, נכון? זהו, מה היה לי? כלום. אחרי שנה קיבלתי דירה בירושה, ואז מכרתי אותה, ואז קניתי, הלכתי לארצות הברית, וקניתי עוד דירות, ואז מכרתי, ובאתי לפה לארץ, והתחלתי לסוף לזה, תק הגיע לי הצהרתון שנייה, ואז הגידו, רגע, מאיפה בא כל הכסף? כולה עושה עוגות, בואי, שנייה, לא, בלי לזלזל, אבל זה לא הכספים שמדברים. אז כל אירוע משמעותי שקורה לך כעצמאי, אתה צריך באמת, אני אומר את זה לכל הלקוחות שלי, אתה תפתח תיקייה בגוגל דרייב, תנראה לאירועים, כספים משמעותיים שקיבלתי או שעברו דרכי, אתה רושם את זה באותו רגע בוורד, ושם את זה בגוגל דרייב, מתנות מההור, פתאום קיבלת 100,000 שקל מהורים, או 200,000 שקל מהסבא וסבתא
שמתו, או ירושות.
עכשיו לך תזכור אחרי 5 שנים מה מקור הכסף.
וואי, זה כל כך חשוב.
אנשים באמת שוכחים, רק לרשום בוורד מה הייתה הסיטואציה, במלל, ומה קיבלתי, מה עשיתי עם זה, ולפחות אתה יודע שעכשיו אתה רץ, וזה איפשהו שם. זה מאוד חשוב. אז לכן בהצהרות עוד רגע, 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 ולפעמים הדרך של רשות המיסים לדעת מה יש, זה כמו לפרוס רשת, זה נקרא, הם שולחים ל-X אלפי בתי אב.
הנה, אתה קורא את השאלה הבאה שלי.
בוא תספר שנייה, לא הצהרת הון, סתם טופס באמת יותר פשוט.
רנדומלי, אקראי לחלוטין.
חלקו הוא רנדומלי, חלקו הוא לא רנדומלי, אבל זה בסוף רשת, ואז פתאום מגלים, יש לו פיקדון בחול, אז בוא תגיש לי דוח. בוא נראה מה המצב, זה מתחיל מזה, זה לא, אנשים חושבים, אני פוחד וזה, וזו היית רוצה לא מוכרת, ומס הכנסה יבוא אליי וזה, מס הכנסה לא כל כך מהר בא אליך, אתה צריך להיות שווה משהו, עם, כאילו כולנו שווים כבני אדם, אבל עם כמות כסף מסיימת, אתה צריך להיות שווה את הזמן שלו בסופו של יום, הזמן שלו שווה כסף. הוא עובד גם על בסיס.
הוא מחפש את הדגים השמנים, כן.
אבל זה בסדר. בסוף אתה X כמות של אנשים שיכולים לעבוד, ו-Y אנשים עם כסף, אז אתה צריך גם להתמקד.
כן, כמו שאמרת, מרצדסים.
תקשיבו, איזה פרק מטורף. כמה זיקקנו, לכמה דקות שואב?
47 דקות.
מטורף, עידו.
47, כן.
כל הכבוד. וואי, תקשיבו, הנאזינים קיבלו פה ים ערך.
ובאמת זה שווה כסף, באמת הדברים האלה שווים הרבה. זה מסתבר, מסתבר, זה הרבה.
הפרק של שווה כסף.
ממש ככה.
כך תקרא לזה,
פרק של כסף. יופי, עידו, מה זה תודה.
טוב, עידו נעימה.
תודה רבה לכם על האירוח.
רואה חשבון, מתכנן פיננסי. ויש לכם את הקבוצה, איך נקרא?
כסף חכם.
כסף חכם בפייסבוק.
בפייסבוק.
אפשר להצטרף, אפשר להיכנס לאתר שלך, וטוב, ימין.
תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה.
תודה ולהתראות, נתראה בפרק הבא.
תודה שהזנתם לעוד פרק של המרוץ לדירה. על מנת לא לפספס אף פרק, תעשו עוקב לפודקאסט. אתם מוזמנים להירשם לניוזלייטר של ימית ולקבל עוד תכנים מעשירים. פשוט רשמו בגוגל ימית אפריאט.